על העיכוב, השיעור מוקדש, זה עכשיו ה-30, נכון? אמא של מיקי לשיסל, בת וידה. שמתה צרורה בצרור החיים.
אמן.
נקרא? ברשותכם, אני מבקש בנוסף להקדיש את השיעור מי פה למדו בדוגמה? מישהו שאומר, או, זהו, זה מי שנותרו, ויוותר לנו, או, או, אבל זה כבר אחרי הזמן. אני מבקש להקדיש את השיעור לדמות של חלק מכאן, חלק מנוף ילדותם, למורי ומחנכי, רב מוישה טוביה פישר. הכהן, בן רבי יוסף. רב מוישה טוביה הכהן, נכון, כך הוא קרא לעצמי. כמו הכהן, זוכר. הוא נפטר, עכשיו היו ה-30. בפירתו, בן 90, מה?
בשבוע
שעבר היה ה-30, בן 90. היה, ואתם תראו במהלך הדברים שאני מבקש להיכנס למשהו שקשור כמובן גם לכבודו בפרשה. אני לא יודע אם אנחנו שמנו לב אי פעם כתלמידים, גם אני לא חושב ששמנו לב אי פעם. הוא היה מאוד מאוד מקושר, מאוד, מאוד מקושר, ומתגלים עכשיו מאוד, התגלו עכשיו למעלה מ-150-200 אולי מכתבים בינו לבין הרבי מלובביץ'. הוא היה שליח בהולנד תקופות, שלום עליכם, כבוד. אפשר להצטרף אליי, אנחנו רואים לכולם יחד, או, או, או. היו תקופות, הוא היה שליח בהולנד, אחרי זה הוא חינך שנים. אז זה לא היה כל כך מקובל, הוא היה מתפלל עם גרטי, זה אנחנו זוכרים. חלק ממה שאני חייב להקדיש לו שיעור זה כי עשיתי לו המון צרות. הוא היה מחנך שלי בזל עם חייך. זה לא מצחיק. אהבתי אותו אהבת נפש, ממש, ממש, דמות מופלאה. ורק עכשיו, הוא מסתבר שזה מסתבר לא רק לי. ומסתבר שרק עכשיו מתברר גם לבנים ולמשפחה עד כמה הקישור הזה היה חזק ועד כמה מבחינה מסוימת הוא היה נעלם לגמרי. אולי בגלל החוסר יכולת להעביר את זה, אולי כל מיני דברים אחרים. ולכבודו אני מבקש, על מצבתו כתבו בני המשפחה, לא חבד מכם, לפי הדורות, שום צורה שהיא, שהיה מקושר לכבוד קדושת אדמו"ר מלובביץ'. הם ראו את זה כמהותי לכיתוב ולכבודו אני רוצה ללמוד שיחה אחת. אני פשוט, כיוון שזה התעורר בי מאוחר טיפה, צילומה יגיע עוד מעט. תוך כדי גם נחלק אותו. אני מתחיל ללא זה, אבל אני חושב שזו שיחה שגם מאפיינת את הדמות שיש מי שזוכר, וגם לעניות דעתי, מעבר ללימוד הפרשות, נותנת המון בהבנה את המשכן שבתוכנו. איך אמר המשורר, מייחסים את זה לבעל ספר חרדים, בלבבי משכן אבנה. בלבבי משכן אבנה. האמת היא שזה דברי נביאים, האמת היא שאלה דברי התורה. אמרתי את זה במוצאי שבת, לפני שבועיים אני חושב, בהפטרה של פרשת יצווה, בהפטרה של פרשת יצווה מופיע הגד את בית ישראל, את תוכנית יחזקאל, כשהוא מדבר על בית המקדש השלישי ורואה את החזון, הגד את בית ישראל את הבית, יחזקאל בג'ימל, הגד את בית ישראל את הבית, ויקלמו מאבונותיהם ומדדו את תוכנית. כך יחזקאל, פרק בג'ימל, שהוא בהפטרה שקראנו כל העדות בפרשת הצוות. המלבים נוגע שם בנקודה נפלאה. המלבים אומר שאין בעברית ולא מצינו במקרא הגד את, אלא הגד אל. הגד אל בית ישראל. או הגד ל, והגדת לבנך. אני לא מגיד את. המלבים אומר שהגד את בית ישראל את הבית, בפירוש נפלא, פירושו ויקלמו מאבונותיהם, אין שם אבון ספציפי שעליו מדובר, ומדדו את תוכנית. חזקאל היה מתאר את בית המקדש השלישי, אומר המלבים שהפירוש הוא הגד כאילו נקודותיים, את בית ישראל את הבית. תגיד לבית ישראל שאם הם רוצים לבדוק מה שלומם, שיבדקו איך הם ביחס לבית. זה לא תיאור אדריכלי של חפץ, זה הם. בתוכם יש שולחן וכיסא ומנורה. הגד את בית ישראל את הבית. כך הם יוכלו לבדוק מה שלומם ויקלמו מאבונותיהם. וכך הם יוכלו כל הזמן למדוד את תוכנית. מאוד עמוק. כלומר, תגיד להם שלא משנה איפה אנחנו נמצאים, התוכנית של הבית השלישי תצא לפועל על ידינו. כאילו אומר אתם לשבורכו במילים לא יפות, אני פה כדי לעזור לכם להגיע למה שקבענו שנגיע. אתם רוצים לדעת מה לעשות? הגד את בית ישראל את הבית ומדדו את תוכנית. זה מדהים. את יכולת המדידה שלהם, איפה אני, תמדדו על פי הבית. וזו הקדמה קצרה לפרשיות וילקהל ופקודי. אנחנו זוכים בשנה מעוברת לפרשות בנפרד, אז אפשר ללמוד ככה יותר בנחת. בפרשת וילקהל ואחריה פקודי חוזרות על ענייני המשכן, אבל הן לא חוזרות, בואו נדייק. בפרשת תרומה ובפרשת הצווי עסקנו בציווי על הקמת המשכן על כל החלקים, כלומר גם כלי המשכן וגם בגדי הכהונה ושבעת ימי המילואים וכל ההכנות, הציווי, ובפרשת ויקהל ואחר כך בפקודי אנחנו עושים בנדבה המביאה לביצוע. בסדר? אז היה את הציווי בפרשות תרומה תצווה ויש את הנדבה. אני לא נכנס הפעם לשאלה למה החזרות הגדולות ולמה כל כך אריכות, אולי נוכל להיכנס לזה בהמשך. אני רוצה להיכנס לשאלה פרשנית אחת, אבל לפני כן רק לשים לב לנקודה אחת שחורזת את כל הפרשות. התרומות ניתנות מכמה סוגים. התרומות ניתנות מהדומם, מהצומח ומהחי. חבר, בבקשה, בבקשה. התרומות ניתנות מהדומם, מהצומח ומהחי. מהדומם יש לנו זהב וכסף ונחושת, ויש גם אבנים, אבני שוהם, אבני מילואים. מהצומח יש לנו תרומות מהצומח, שזה הפשטן, השש, והבשמים, וואה. מהר מהתוכניות, מי לא עד, זה הכל בזכותכם. נו, אז תעשו איזה חלוקה, זה פילה פלויד. תוך כדי אני ממשיך. שר כוח. מהצומח יש לנו את הדברים שהזכרנו הרגע, ומהחי יש את כל הצמרים למיניהם. חלק, ארגמן, תולעת שמי, כל אלה סוגי צמר בגוונים ובצבעים מסוימים. בסדר? אורות אילים, אורות תחשים. מצוין. אם ניקח את סוגי הדומם, אז בעצם הם מחולקים לשלושה סוגים כלליים. האבנים שאני מזכיר, אינני קורא להם קשר כללי. אני אסביר למה. כי האבנים מיועדים למשהו מאוד ספציפי. אבני שוהם ואבני מילואים, לאפוד ולחושר. לעומת זאת, הזהב והכסף והנחושת נמצאים בכל המשכן. הם נמצאים בכל הכלים, הם נמצאים באדנים, הם נמצאים בעמודים, הם נמצאים בכל המקומות, הם נמצאים גם כאשר אתה נמצא ביריעות ובפרוכת, אז יש טס של זהב בתוך כל הריגה. תראה, הזהב, הכסף והנחושת הם סוגי הדומם שמקיפים את המשכן. והשאלה שהמפרשים שואלים, ובשיחה שאנחנו רוצים ללמוד עכשיו, יש לי. יש לכולם? וואו, וואו, בואו, בואו, תכנסו קדימה. כמה זה רחוק. זה גם מסובב אותי. ובשיחה הזו שאנחנו רוצים ללמוד עכשיו, אולי נתחיל את זה לפנים. אני הפעם באמת רוצה, כיוון שזה באמת עילוי לנשמתו של יהודי כל כך מיוחד וטהור, שאני בטוח ש... זה יהיה לו נחת שלומדים שיחה של הרבי. הוא אותנו לא לימד אף פעם שיחה של הרבי. הרגשה שלי שהוא מאוד רצה. הוא מאוד רצה, אז עכשיו נעשה לזה. מסוג הדומה, זה שיחה מרתקת, כי היא עוברת, וגם בזה כמה תיקונים, וזה דיבור אחרון, כמה תיקונים. הוא לימד אותי גמרא. איך הייתי שם בקבוצה א', הוא לימד אותי גמרא, והיה מורה מעולה. מעולה, שקודות שאני זוכר עד היום, מעולה. אבל הוא לימד את זה בדביקות של חסיד, לא קלטתי מה הוא רוצה, אני. אבל היה שם דביקות כזו, שטוב, אתם תראו, גם פה יש צד גמרא, כמעט כזו שהוא לימד אותנו. מסוג הדומם שהשתמשו לעשיית המשכן ביתר הסוגים היו שלושה חומרים, זהב, כסף ונחושת. ידוע, שמשכן, כמו שאמרתי, האבנים, גם הם, אבל האבנים אגב לא הובאו על ידי כל ישראל, אלא הנשיאים הביאו, כך כתוב בפרשה שלנו, הנשיאים הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים, הם משמשים רק לדבר מאוד ספציפי, לעומת הזהב והכסף והנחושת, שהם מקיפים את הכל ובאים על ידי כולם. ידוע שמשכן יקראי מקדש ומקדש יקראי משכן. הציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם נאמר בהקמת המשכן, למרות שהציווי הזה חל על בית הבחירה, על הקמת בית הבחירה. היום הרמב״ם היומי היום מתחיל את ספר העבודה, והוא מתחיל עכשיו את בית הבחירה. אז אנחנו בהתחלה, מה זה? כן, נראה בימינו, היום עובדי הרמב״ם היומי מתחילים את בית הבחירה, אז זה מתאים. ידוע שמשכן יקרה מקדש ומקדש יקרה משכן. הרעיון הוא ברור שבאופן עובדתי הדברים שונים לחלוטין, המידות שונות, הכלים שונות, המון דברים שונים. אבל זה שהציווי בתורה על ועשו לי מקדש נלמד על המשכן, משמע שמהות המשכן ומהות המקדש הן אחת. צריך להבין מה פה ומה פה. הרמב״ם אגב קורא למשכן, אתם יודעים מה שמו של המשכן בלשון הרמב״ם? מאוד מעניין. מקדש המדבר. לשון מדהימה, מקדש המדבר. כלומר, איך מגיעים לבשכנתי בתוכם גם כאשר אתה במדבר? ולא רק במקום שהקדוש ברוך הוא בחר אותו. יודעים מה אני אומר? אלא בכל מסעיהם ובכל המציאויות. יש להבין, ידוע שבבית המקדש נעשה כל דבר באופן המבטא עשירות ככל האפשר. עד כדי כך שהשקו את התמיד בחוס של זהב. אנחנו כמובן לא נעליך בדברים, אני רק אומר במילים בודדות. הרעיון הוא שקורבן, את הכבש שלקחו לקורבן תמיד, הרי והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, לפני כן היו משקים אותו. ומה אם? ההשקיה הייתה מכוס של זהב. לא חד פעמי. מכוס של זהב. ידוע שבבית המקדש עשה כל דבר באופן המבטא ככל השירות ככל האפשר. עד כדי כך שישקו את התמיד בחושן זהב, כיוון שאין עניות במקום עשירות. מי שרוצה לכל הדברים, יש מקורות למטה שהרבי מביא. כלומר, אפילו כלי שמיועד להשקעת בהמה בלבד לפני שחיטתה כקורבן, היה עשוי מזהב. למרות שכוס זו לא הייתה מכלי המקדש, היא לא עונה לקריטריון כלי מקדש, אלא רק לצורך הבהמה שיקריבו לאחר מכן. יותר מכך, השימוש בכלי לא היה לעבודה במקדש. מתחילים ללכות בית הבחירה בסדר עבודה. זה לא שייך לא לזה ולא לזה, אלא רק לצורך הפשטת האור. ההפשטה היא הרי רק ההכנה, המכשיר לקראת ההקרבה. ואף בהפשטה עצמה, לא כעיקר, אלא רק כגורם לתועלת בלבד. זה מקל, זה מועיל. ההשקעה מקילה את הפשטת האור מהקורבן. ואם אפילו פרט קוט צדדי בבית המקדש היה צריך להיות בעשירות, מזהב, צריך לכאורה להיות שהמשכן וכל כליו יהיו בוודאי עשויים רק מזהב. שאלה מאוד נכונה. כיצד ייתכן שישתמשו גם בכסף? מי צריך בכלל? אפילו בנחושת. הוא מנסה ניסיון. לגבי כסף ניתן להסביר זאת. וכאן הוא נכנס לסוגיה הלכתית מעניין. כיוון שמבחינה מסוימת יש יתרון לכסף על פני הזהב. זה גם עניין רעיוני, ובהמשך תראו שזה גם עניין הלכתי. כנאמר במדרש בתחילת פרשתנו, לכן היה צורך גם בכסף ובמעלתו במשכן. אך נותר הקושי לגבי הנחושת. אני אומר במילה אחת, אתם יודעים מה היתרונו של הכסף על פני הזהב? חז"ל אומרים במסכת בבא מציעא, יש פרק שלם, הזהב קונה את הכסף והכסף קונה את הזהב. זה פרק חשוב שעוסק במטבעות, ושם הגמרא אומרת שהזהב הוא ודאי הדבר הגדול ביותר שיש מבחינת כל הדוממים בעולם. יש ביטוי בחז"ל במדרשים בפרשות של המשכן דווקא, שכל מה שהעולם בעצם לא ראוי לזהב, זה כאילו למעלה ממדרגת העולם, ולא נוצר הזהב אלא לצורך המקדש. מה שנוצר בעולם זהב זה, אבל חז"ל אומרים גם בהלכה שבכסף יש מעלה שאין בזהב. ומה? הלשון שלהם בדיוק, הלשון שלהם שהוא חריף. חריף הכוונה היא לא חכם, אבל חריף הכוונה היא עובר לסוחר. לעומת הזהב, שלא תמיד אני רוצה לעשות איתך עסקאות דרך זהב. אז הכסף, הזהב זה נקרא שהזהב הוא טבע לגבי כסף שהוא פירה. הזהב הוא מטבע מיוחדת מאוד מאוד מאוד, הוא הרבה יותר מכובד, אבל הכסף יש מעלה משלו. לעומת זאת, לנחושת, לעומת הכסף והזהב, נו, בוודאי אין שום מעלה. איך אמרנו פעם? הנחושת נקראת נחושת מלשון, כך רש"י אומר, מצח נחושה. ממה זה? זה חוצפה בכלל שאת נכנסת פה למשפחה הזו. מה את מחפשת פה נחוש? אני חושב שזה המתכת הכי פשוטה בשלב הראשון שלה. עוד לא עשית כלום. והיא גם באה לחפר על מצח נחושה, מזבח הנחושת. ולכן אגב חצר המשכן עשויה יתדות נחושת, ומזבח נחושת, וכיור נחושת. ככל שנכנסים פנימה עוברים לכסף ולזהב. אתם יודעים למה? כי להעיז להיכנס למשכן, פה כולם צדיקים, אבל אדם כמוני שמעיז להיכנס למשכן, עצם הכניסה למשכן זה כבר חוצפה. צריך עזות דקדושה כדי להעיז להיכנס למשכן. צריך קצת מצח מחושה. בלי כל מיני צדקס, אני לא ראוי, אני כן ראוי. בסדר, בכיור הזה יכולים להתקדש ידיים ורגליים גם משה רבינו וגם אני. בסדר גמור, נחושת, אחרי זה מגיעים על הכסף, אחרי זה אל הזהב. אבל עכשיו באה השאלה, אבל למה צריך בכלל נחושת? אם כל עניינו של המקדש נו הוא עשירות, אז למה נחושת? אין לתרץ עוד בפשטות שלא היה אז בישראל מספיק זהב וכסף שבנו את המשכן, זה ודאי לא נכון. נו, למה זה לא נכון? ולכן ציווה עליהם הקדוש ברוך הוא להשתמש גם בנחושת. שהרי אז היה לישראל, כנאמר בגמרא, כל כסף וזהב שבעולם. וכמות זו של זהב וכסף בוודאי הספיקה לכל פרטי המשכן, עם כל הכבוד. והם יוצאים עם כל רכוש מצרים, ואחרי זה בביזת הים, מה שהם לקחו במצרים זה היה כסף קטן, אומרים חזק. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, אומרים חזל, שכשהם לקחו את תורי הזהב מהסוסים שיצאו מהים במצרים, אז מה שהיה ממצרים זה היה נקודות כסף, כלומר כמו תלושים לעובדים, נקודות כסף, זה היה תלושים לסוף השנה. העסק היה תורי הזהב. נו, אז באמת, הם צריכים לעבוד עם נחושת. על כל אחד ואחד מישראל כתוב שיצא ממצרים עם 90 חמורים לוביים מלאים כסף וזהב. מולטי מיליונרים. כנראה שמהותית המשכן לא יכול להיבנות אלא מנחושת וכסף וזהב. איך? חכו. היום לומדים שיחה. כדי להבין זאת, יש להקדים ולציין שיש שלוש דעות לגבי הזמן שבו נצטוו על עשיית המשכן ולגבי הזמן שבו ניתנה נדבת המשכן. אני חוזר בעל פה לשנייה אחת, כי אז הפסקה הקרובה תהיה מובנת לחלוטין. היא מאוד חשובה. בה חשבתי אגב לפתוח בכלל את הלימוד היום כלימוד בפרשה. וזה ניתוח נפלא ללימוד בפרשה. יש דיון גדול. מי שמכירים יודעים שהוא בין רש"י לרמב"ן, אבל יש בעצם שלוש דעות. מתי בדיוק היה הציווי על מלאכת המשכן ומתי היה הפעולה של נדבת המשכן? רש"י הראשון על הפרשה ויקהל אומר למחרת יום הכיפורים. רש"י בנוי על מה שהוא אומר בפרשת כי תישא, על אין מוקדם ומאוחר בתורה ביחס לחטא העגל, וכדי לא להתחיל מהמאוחר אני אקדים. שלוש הדעות אומרות כך, בואו נסתכל, תזכרו, תרומה תצווה עוסקים בציווי, ויקל פקודי עוסקים בנדבה ובעשייה. כדי להבין אותי, שאחדים ונציין שיש שלוש דעות לגבי הזמן שבו נצטוו על עשיית המשכן, ולגבי הזמן שבו ניתנה נדבת המשכן. לפי דעה אחת, בספר הזוהר, הרי לא רק הציווי, אלא אף המעשה, זו דעה לא מוכרת והיא מרתקת. היא גם אולי ממש פשט שבפשט, אנחנו לא רגילים לה, חכו. הרי לא רק הציווי, אלא אף המעשה של נדבת המשכן, בלשון אחרת, גם מה שכתוב בתרומה תצווה וגם מה שכתוב בויקהל פקודי, היו מיד לאחר מתן תורה, לפני חטא העגל. זה מאוד חשוב. זה לא דעת רש"י ולא דעת הרמב"ם. זה דעה שפחות מוכרת, לא מדברים בה. אני אסביר אותה. הרי משה רבינו עולה להר בו' בסיוון, נכון? בחג השבועות. ו' ז' סיוון, נכון? קולות, לפידים וכו'. עכשיו יש 40 יום עד חטא העגל. הוא יורד ועולה ל-40 הימים הללו. ב-17 בתמוז הוא יורד ושובר את הלוחות ואז חטא העגל. נכון? מצוין. מה קורה ב-40 הימים האלה עד חטא העגל ביחס לענייני המשכן? ובכן, לפי דעת הזוהר הקדוש הזה, הדעה אומרת כך. משה רבינו כשהוא יורד, הוא לא אומר לחבר'ה צדיקים, אתם נשארים פה ואני עכשיו עולה ל-40 יום ובינתיים תלמדו בכולל. הוא אומר להם, אני עולה, מקבל את כל התורה, והדבר שעליו אני רוצה כבר לדבר איתכם, זה על זה שצריכים להקים משכן. לא קשור לשום חטא. מיד לאחר מתן תורה, כלומר אחר מעמד הר סיני הגדול של הקולות והלפידים. תתחילו לפעול בנדבת המשכן. ומתחילים לפעול על פי פקודת משה בנדבת המשכן, ממנים את בצלאל והכל וכו' וכו'. גם הציווי וגם הנדבה היו לפני חטא העגל. לא נכנס על פי הזוהר מתי הייתה הבנייה עצמה. היא ברור כבר מתרחשת אחרי, כי התורה אומרת שהבניין מוקם בראש חודש ניסן. אבל הציווי והמדבה נעשים לפי הזוהר הזה, מתי? לפני חטא העגל, אחרי מתן תורה.
זין סיוון.
זין סיוון באילן. הוא מוכיח את זה גם מהמיון. היו מיד לאחר מתן תורה לפני חטא העגל, בסדר, יש לכולם, בכך מוסברים בזוהר, דברי התורה לגבי חטא העגל. הרי אהרון אומר להם, פרקו נזמי הזהב, כתוב, התפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר ב... אוזניהם, אומר הזוהר הקדוש, מולטי מיליארדרים עם 90 חמורי זהב כל אחד, צריכים להביא זהב מהאוזניים.
זה מה שמשנה.
זה מה ש... מה את הזוהר? שהרי לכאורה בני ישראל לקחו עם עמים מצרים הרבה זהב, ומדוע איפה היו צריכים לתת עבור העגל את תכשיטי הזהב אשר עמדו על עצמם, נזמי הזהב אשר באוזניהם? כמו הגברת האיטואנט, נכון? שהיא אמרה שהיא ישתו ויסקי. נכון? שיוכלו זהב, היה מלא זהב, מה הבעיה? התשובה היא, אלא שכבר לפני כן נתנו את כל זהבם מנדבת המשכן. שומעים את שיטת הזוהר, מרתקת. ומאוחר יותר, כשהגיעו לחטא העגל, לא נשאר. כי הם נתנו בכזאת נדבת לב, אגב זה מתאר את המהפך. כלומר, רק אתמול נתתם. זה אגב מוחק בכלל את כל הדעה שהמשכן הוא כפרה על העגל, שיטה אחרת לגמרי, תתרגלו. נתינת הדברים הייתה מה שתתרחש פה כשמשה נמצא למעלה. מדהים. ואז מה נותר להם רק הזהב שאת התכשיטים שעליהם שהם ענדו? טוב, זו שיטה א'. ציווי ונדבה לפני חטא. דעה שנייה, זו דעת רש"י. רש"י הולך עם זה לאורך כל הדרך, וכי תיסה הוא חוזר על זה בתחילת סיפור חטא העגל ובסופו. דעה שנייה סוברת להפך מכך באופן קיצוני. לא רק נדבת המשכן למעשה, כלומר פרשות, נו, ויקהל פקודי, אלא אף ציוויו של הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כלומר פרשות, נו, תרומה תצווה, נאמר מתי? ביום הכיפורים, כלומר לאחר חטא העגל. ואז זה יוצא שזה אחרי הסליחה. זה יוצא שמדובר אחרי הכפרה. זה מה שפותח את הפרשה, ויקהל משה כל עדת בני ישראל, איך הוא פותח מיד, נו, למחרת יום הכיפורים, זה המילים הפותחות את הפרשה. ויקהל למחרת יום הכיפורים, אגב סוגריים בעשר שניות בלי להתעסק בזה בכלל. תמיד אנחנו מתעניינים בשאלה למה פרשה נקראת על שם הפרשה. שבוע שעבר עסקנו בזה כתיסה. למה ויקהל נקראת ויקהל? דבר על זה, חכו. ויקהל משה אומר רש"י, מתי? מיד למחרת יום הכיפורים. יפה מאוד. אומר רש"י, הכל היה עכשיו. אין מוקדם ומאוחר בתורה. זה רש"י בפרשת כתיסה חוזר על זה כל הזמן. והוא אומר, גם הציווי וגם הנדבה באו בעקבות חטא העגל. נו, אז תעשה את זה מיד אחרי חטא העגל, מה פתאום? ובעקבות זה שעשינו תשובה ונתכפרנו, ובמוצאי יום הכיפורים כשיוצאת בת קול, לך אכול בשמחה לחמך כי כבר רצח, במוצאי יום הכיפורים, אתם מבינים לפי רש"י מהי התחושה של מוצאי יום הכיפורים? אז הולכים לציווי ולנדבה. והכל מתרחש ממוצאי יום הכיפורים עד ראש חודש ניסן. ולשמה, תראו את סיום הדברים בפסקה, כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה העגל. זה נוסח מדרש תנחומא בפרשה שהכי בולך רשו. יפה. יש דעה שלישית, היא הדעה הממצעת. והיא דעת הרמב"ן, והרמב"ן מבדא אותה ומעריך בה בתחילת הפרשה שלנו השבוע. יש דעה שלישית, ואני מודה, לפני שחשבתי על השיחה ועל מי שלזכרו אני מדניש אותה, חשבתי לפתוח ברמב"ן הזה ובלמוד את עניין אין מוקדם ומאוחר, מבחינה פרשנית, שראיתי שכאן זה הכי טוב. ויש דעה שלישית הסוברת שהקדוש ברוך הוא אמר את הציווי ועשו לי מקדש, נו, לפני חטא העגל, אך מסירת הציווי לבני ישראל על ידי משה רבינו, ונדבת המשכן למעשה היו רק מתי? לאחר יום הכיפורים. אגב, מה תומך את הדעה הזאת? סדר התורה. זו הדעה הכי תמוכה שיש בתורה. כי תרומה תצווה לפני חטא העגל בכתיסה, ויקל פקודי אחרי חטא העגל, הכל משודר. ובאמת הרמב"ן לא חולק על רש"י. הוא אומר ויקל פקודי זה מוחרת יום הכיפורים. הרמב"ן אומר ויקל למוחרת יום הכיפורים. אבל לא הציווי, רק הפעולה, הדבר. עד כאן. עכשיו תראו איך נכנס העולם של עבודת המידות, של החסידות, בתוך פשט. כיוון שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, מה עושה פרשן שגמר ללמוד את זה? יש לו שלוש דעות, נכון? סיים אותם בטבלה, ועכשיו יש מבחן על שלושת הדעות, נכון? זהו, צריך לחזור על זה פעמיים, ועושים את המבחן, לא קשה. זה גם אמריקאי. כיוון שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, מובן. אמנם במשכן הגשמי התקיימו הדברים רק לפי אחת מהדעות, זה ברור. זה חוסי. אל תתחילי עכשיו לראות איך זה נבנה בשלוש פעמים, בשלוש צורות. פעם זה נבנה מהזוהר, פעם זה נבנה מהרמב"ן, ופעם זה נבנה מרש"י. יש לי ידידים שמטפלים בבעיות כאלה. זה נבנה פעם אחת לפי אחת הדעות. בסדר? זה גם לא משנה איך. מה זה משנה? אבל זה שבאו שלוש דעות, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, אומר שבמשכן הרוחני ומדדו את תוכני, במשכן הרוחני של כל אחת ואחד מאיתנו צריך לדעת שיש שלוש דעות מתי בונים את המשכן. לכל אחד יש לך את העגל שלו ואת המתן תורה שלו ואת היציאת מצרים שלו ואת המשכן שלו ואת הרמב"ן שלו ואת הרש"י שלו ואת הזוהר שלו. ואם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז איך זה מתבטא? מובן אמנם במשכן הגשמי התקיימו הדברים רק לפי אחת מהדעות, אך כל שלוש הדעות הן אמת. דברי אלוקים חיים, אם הן אמת, זה לא הכוונה it is true. זה לא מעניין. אמת זה דבר קיים לעולם ולעולמי עולמים. זה אמת. שפת אמת היא כל לעד. זה מתבטא בי. והן קיימות בעיקרו ובפניותו של המשכן, במשכן הרוחני, בוועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כפי שיוסבר להלן. כאן הרבי מחלק את עם ישראל לשלוש דרגות. צדיקים, לא בינוניים, צדיקים, בעלי תשובה ורשעים. אנחנו רגילים לשתי הדרגות של צדיקים ורשעים. לאחר מתן תורה, לפני חטא העגל, תעזבו את הזהב כסף נחושת. בסדר? שכחנו מזה. טוב, עכשיו אין זהב כסף נחושת, תחזור לשם, אל תדאגו. לאחר מתן תורה, לפני חטא העגל, היו כל ישראל בדרגת צדיקים. הצדיקים זה לא מה שאמא אומרת, אתה צדיק. אבל זה לא הסוף. צדיקים זה המצב שבו נמצאים במצב אידיאלי, איך נתאר דוד, ונביא חלל בקרבי שהרגו ליצר הרע בליבו. ההתמודדויות בכלל הן אחרות לגמרי. נמצאים במציאות של השתנות אישיותית. אמנם לפני כן במצרים הם היו במצב שבו אלו עובדי עבודה זרה ואלו וכולי. כך אמרו המלאכים על המצרים ועל יציאת מצרים ומתן תורה, יצרו אצלם, זאת ההגדרה בחז"ל, תשמעו איזה יופי, גיירות. אבל אומרים שכשהגענו למעמד הר סיני היינו כגיירים. יתרו, רות, אלה הדמויות של חג השבועות. וכיוון שגר שמתגייר כקטן שנולד, זה מדהים, לא נותר אצלם רושם כלשהו מעברם הבלתי חיובי. יותר מכך, אף הרושם השלילי של העבר הרחוק מאוד, לא מצרים. מה זה העבר הרחוק מאוד? מאז חטא האדם הראשון אנחנו נמצאים ברושם שלילי. אז אומרים שכשעמדו בני ישראל על הר סיני, נו, מכירים את הביטוי, פסקה? הפסקה הזו המת נחש. עוף לא פרח, ציפור לא צייץ. כלומר, המצב שהגענו אליו במתן תורה היה מצב של צדיקים. לאחר מכן הם חטאו חטא חמור ביותר. חטא העגל. שהוא השורש לכל החטאים שאחריו. זוכרים איך הסתיים הדברים של הקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל? וביום פוקדי ופקדתי. כלומר, אין לך פורענות באף דור שאין בה מפרעון אבון ה... לפיכך יוצא שלאחר יום הכיפורים, שבו אמר הקדוש ברוך הוא סלחתי כדבריך, הם הגיעו לדרגה של בעלי תשובה. כלומר, אחרי מתן תורה הם מה? צדיקים. חטא העגל הם מה? רשעים. ובמוצאי יום הכיפורים הם מה? בעלי תשובה. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. שמתם לב שלקרני ההוד שמגיע משה רבינו, הוא לא מגיע מהלוחות הראשונים שירדו מהשמיים. עם הקולות והלפידים. אלא רק מיום הכיפורים. בלוחות שניים. זה מדהים. וזהו ההבדל בין שלוש הדעות שהובאו לאל. תשמעו איזה ניתוח. לפי הדעה שאף נדבת המשכן התרחשה לפני חטא העגל. נו, הזוהר. כלומר, גם הציווי וגם הנדבה נעשו לפני חטא העגל. אז את המשכן מצווים עליו ועושים אותו מצדיקים. יוצא שהמשכן נעשה על ידי צדיקים. בסדר? לפי הדעה הסוברת שאף הציווי היה רשי. רק ביום הכיפורים. טוב? כדי שידעו שנתכפר להם. יוצא שכל הקמת המשכן, מההתחלה ועד הסוף, היא רק על ידי, נו, בעלי תשובה. אין ציווי לפני. ולפי הדעה, רמב"ן. ואת הדעה הזו רציתי ללמוד היום בנחת, אבל אני לומד אותה תוך כדי אחר. שחטא העגל היה בין הציווי על המשכן, או... חטא העגל. לבין הקמתו בפועל, כלומר, שהייתי לפני חטא העגל צוויתי, ואז השהיה, ואחרי שעשיתי תשובה ביום הכיפורים, התחלתי להביא את הנדבות. האם צריך ציווי מחודש, או שהציווי תופס?
תופס.
אבל הרי לכאורה לא הייתי במצב בכלל שאני מתאים לבנייה. הרי הייתי במצב של הרף ממני והשמידן. הייתי במצב של הרשע הגמור ביותר שיכול להיות ככלה המזנה תחת חופתה. אז לכאורה תחולת הציווי בלשון המשפטית של היום הייתה צריכה לפוג. יוצא תשמעו את הדברים. שהציווי נשאר בתוקף אף במשך כל התקופה שבין החטא ליום הכיפורים. שהרי אילו התבטל הציווי, נו היה אחר כך צריך מה? ציווי חדש. יוצא לשיטת הרמב"ן שאף רשעים קשורים לעשיית מקדש. ולגרימת ושכנתי בתוכם. בפלק לאות. הרי אני אבל לא סתם ציבור, רשעים גמורים, ציבור. כלומר, יוצא כאן שלושה דברים, עכשיו בוא ננתח אותם. ההוראה נלמדת מכל אחת משלוש הדעות ועבודת השם היא. עכשיו זה מדהים, אנחנו רוצים, אוהבים לרוץ לסוף. אתם יודעים למה אנחנו אוהבים לרוץ לרשעים? כי זה לא קשור אליי, זה על השכן. אז בוא נתחיל אצלנו, זה קשור אליי בהתחלה. ההוראה נלמדת מכל אחת משלוש הדעות בעבודת השם היא כאשר יהודי מגיע לדרגה של צדיק אשר אין לו יצר הרע. נו, הוא הגיע לשם, הוא חושב שהוא הגיע לשם, שהוא הגיע לשם, הוא הגיע לשם. נלחמתי היום אצל הרבי מאירלו. מי אני, מה אני, קטונתי. מי שראה את פניו, ראה מדרגה צדיק שאין לו כבר שום דבר בעולם הזה. מי? ביקשו מן הנחם שם, אני דיברתי על, ומשה לא ידע כי קרה מאור פניו. יש מציאות כזאת, יש דברים כאלה. כאשר יהודי מגיע לדרגה של צדיק, אשר אין לו יצר הרע, כפי שהיו ישראל במתן תורה, זה הרגע של מתן תורה, וכל העם רואים את הקולות. תדעי, זה הרגע שבו הם אומרים רצוננו לראות את, לא רוצים משה רבינו, רוצים מלכנו. אין בכלל משהו אחר. כאשר פסקפו המתן, יהודי נמצא את שלום הדרגה הזאת. זה קורה לנו אגב גם באמצע החיים, פתאום אתה מרגיש צדיק, זהו, הכל מסודר כבר, אתה צדיק ויש לך תעודות. גם אמרו לך את זה. יש לך אישור, קיבלת בסוף השליש, מהמשגיח אישור אתה צדיק. הוא עלול לחשוב, כיוון שהוא בדרגה כה נעלה, רצוי שיעסוק רק בעניינים רוחניים ויתנתק מעניינים גשמיים. משכן. זה בשביל כאלה שצריכים גשמיות. יש כאלה, יש לי בן דוד, הוא מתעסק עם זהב, לפחות שיעשה מזה דברים טובים. נבח. אבל אני, כתבי הארי, לפחות רחוב הארי, אני, ומעלה. הוא סובר שיהודים שהם בדרגה נמוכה ממנו, כל עוד פה עכשיו, תשמעו איזה דברים, זה לא יאמן. הוא סובר שיהודים שהם בדרגה נמוכה ממנו, מי סובר? הצדיק. בהמשך אתם תראו שהוא הכסף, לא הזהב. חכו. כיוון שעוסקים בענייני העולם, אלה שעוסקים בענייני העולם, הוא לא עוסק בענייני העולם ברוך השם. הוא פנסיונר מלידה. כיוון שהם עוסקים בענייני העולם, זקוקים לעבודה של בעשולי מקדש, הפיכת העניינים הגשמיים לדירה להשם יתברך, על ידי בכל דרכיך דאהו, בכל דרכיך דאהו, כתוב בכל דרכיך גם בדברי הרשות, בכל דרכיך דאהו, פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בערך בדברי הרשות. תלויים, אתה שומע שיחה מאיזה מישהו, שאתה משוכנע שהוא משוכנע שזה רק לגבי השומעים. יש מצב כזה. אתם שזה, אתם צריכים את זה, עכשיו, הוא כבר מזמן, לא הנבא, וזה, יש שיחות כאלה מסודר. אני אראה בכל דרכיך דאהו, כי אילו הם לא יעשו זאת, מי? אלה שמתעסקים השם ירחם בגולד, הם עלולים לשכוח חס ושלום בענייני העולם הזה, בתחילה בדברים המותרים, אחרי זה השם ירחם הם עלולים ליפול חס ושלום לאיסורים, זה נכון? אך הוא שונה. הרי הוא צדק. ומדוע הוא צריך לעסוק בעבודה שתעשו לי מקדש מהדברים הגשמי? מה לא ולגשמי? הוא כל מזמן לא אוכל. על כך נלמד את הוראה מהדעה הראשונה. דעה א' של הזוהר היא החלק שלך. אגב, אתה שלושת הדברים. סיכמנו הרבה פעמים שארבעת הבנים שכנגדם פירת דברת תורה זה חכם, רשע, תם, שאני יודע לשאול, ורק השאלה מה מהבהב עכשיו. על כך נלמד את הוראה מהדעה הראשונה. שאף כאשר היו ישראל בדרגה של פסקה זו המתם, ציווה להם הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש. שמה צריכים צדיקים ועשו לי מקדש? כלומר שיש לעסוק בענייני העולם הזה כדי לעשות מהם דירה לא יתברך, גם אם אתה כולך ברוחניות של תורה. למה? תשבו למה זה מדהים. זה לא יאמן, זה כזה חיים. וכאשר מתנתקים מגשמיות, הרי חסר על ידי כך קיום הציווי ועשו לי מקדש. חסר על ידי כך מימוש התכלית מטבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתוניים. ובנוסף לכך עלול להיגרם דבר חמור, חמור הרבה יותר. כיוון שבכל זאת נשמתו היא בגוף גשמי, מי שיודע בשיחות של הרבי לשמוע פה שומע את החיוך, הוא עדיין בגוף גשמי, מה אפשר לעשות? גם כבודו. כיוון שבכל זאת נשמתו היא בגוף גשמי, ובעל כורחו הוא זקוק לעניינים גשמיים, וכיוון שיהיה עסוק כולו רק ברוחניות ולא יעסוק כלל בזיכוך הדברים הגשמיים, תשמעו איזה דברים, עלולה הגשמיות שלו להגיע בסופו של דבר להיות ההפך מהתכלית הרצויה. כפי שמוצאים לגבי הזהב שניתן למשכן, שאילו לא היה ניתן הזהב הזה עבור המשכן, היו רחמנא ליצלן וחס ושלום משתמשים בו עבור העגל. מבינים מה אומר הזוהר? נס שנשאר להם רק זהב באוזניים. תארו להם תארו לכם שהיה להם עוד זהב. זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותך נשמה בגוף, זאת אומרת שכשם שהוא רוצה שהנשמה תעלה, הוא רוצה שהגוף יזדקח באותה שנייה, ואם זה לרגע אחד לא מטופל, אין וקום. מישהו אחר מטפל בזה. זה יטופל, או על ידך, או על ידי משהו. תתרגל לאמת הזאת, כי היא אמיתית, היא חשובה. מצד שני, משה הזכיר שהבת קול אמרה לרבי שמעון, תחזור למערה. פה אתה באת לשרוף את העולם. מצד שני, אפשר לחשוב, תקשיבו, שדווקא הצדיק זקוק לעבודה של ועשו לי מקדש כדי לוודא שענייניו הגשמיים לא יהפכו לדברים המנוגדים לטוב ולקדושה. עכשיו נאומו של הבעל תשובה. עד כאן היה נאום הצדיק. עכשיו נאומו של בעל התשובה. אומר בעל התשובה, אתם יודעים מי צריך בינינו. הרשעים לא קשורים לזה בכלל. אבל בינינו, הצדיקים ובעלי התשובה, הצדיקים הם כאלה צדיקים. הם גדלו מבית ספרים. הם צדיקים. הם כל כך רוחניים. חייבים לתת להם קצת להרגיש גשמיות. אחרת הם יהיו מלאכים. הם יהיו רוחניים מדי. אני זוכר שפעם בישיבה נכנסנו לשיעור והיה בחור אחד שלא למד בכלל גמרא, הוא למד רק אמונה ופנימיות. הרב צבי יהודה ביקש ממנו לשבת איתו רגע. והוא היה לו נורא לא נעים, הוא ביקש ממני שאני אשב איתו. אמרתי לו שלא נעים, הוא ביקש. הוא הסכים ששני ימים שלו. אז הוא אמר לו, אתה יודע, אתה מפחד שאתה נהיה שד. באלה המילים, אני מפחד שאתה נהיה שד. אז הוא אמר לו, שד? שדים, שד? אז הוא אמר לו, רוחני. זה יכול להיות מלאך, אבל נראה לי שיש לך יותר נטייה לשד. זה עצם כמו היום. ובצ'יק! הבחור השתנה. זו שיחה של דקה, חצי דקה. והוא לא חייך. הוא אמר את זה, הוא יצא ככה ברצינות. כן, שלה נהיה שד. רוחני. נראה לי שהנטייה היא יותר לשד. זה היה מעט מילים, אני זוכר אותם. טוב, אז מה אומר הבעל תשובה? הצדיק הוא רוחני. אז כדי שלא יהיה שד, הוא צריך... שיהיה לו קצת מנורה, שולחנות, שיראה איך גנגל נראה. אבל הבעל תשובה, הוא ראה שולחנות. מה הוא עכשיו צריך? הוא במהלך של יציאה מהעולם. הוא עכשיו מתרומם, הוא מרחף. הוא בחללית. ולעומת זאת בעל תשובה ששרוי בתשובה מתמדת, בהתרחקות מהרע, ואומר על הדברים האסורים אי אפשי. הוא לא רוצה אותם בכלל, ובאמת, כי הוא באמת הגיע למדרגה הזאת. ולכן גדולים בעלי תשובה מצדיקים. הוא אינו זקוק לעזרה הזו, ככה הוא חושב. על כך נלמדת ההוראה מהדעה השנייה שעד רבה, דווקא ביום הכיפורים, בזמן שנאמר בו לראשונה, סלחתי כדבריך. יום הכיפורים, סלחתי כדבריך, בעלי תשובה. דווקא אז נאמר הציווי על עשיית המשכן. כי כדי שהתשובה תהיה שלימה והכפרה תהיה שלימה, היא צריכה לבוא גם אצל בעל התשובה במשכן. החוכמה של התשובה היא לא התנתקות מהזהב והכסף. אלא זה חייב מיום הכיפורים להמשיך מיידית בנדבת המשכן. זו דעת רש"י. עכשיו הדעה השלישית. אך עדיין אפשר לחשוב שכדי להתחיל בעבודה של ועשו לי מקדש, צריך לפני כן לשוב בתשובה שלמה. תשמעו איזה יופי. גם לפי הדעה הראשונה וגם לפי הדעה השנייה. את נדבת המשכן התחילו מתי? רק אחרי. רק אחרי יום הכיפור. גם לפי דעתו של הרמב"ן, שהציווי ניתן כצדיקים. וגם לפי דעתו של רש"י, שגם הציווי וגם הנדבה ניתנו אחרי יום הכיפורים, אם היו לנו רק את שתי הדעות האלה, היינו אומרים, צדיקים, בעלי תשובה, יש להם שייכות, עניין של משכן. מה לרשעים ולזה? ותשמעו את הסברה. זה מדהים. זה כל העולם עכשיו. אך עדיין, ושוב, אפשר לדבר על השכנים. כשלומדים שיחה, כדאי לדבר עליי. כי זה... מתי אני אגב יודע אם הבנתי את מה אני אומר? אם טיפה נכנסתי לשיחה. כשאני אומר שיחה, פתאום לא נעים לי שהרבי דיבר עליי לפני כולם. זה לא גן, אי אפשר לדבר לבד. סתם ככה להוציא את זה, זה לא יפה. זה צמירת הלשון. אך עדיין אפשר לחשוב שכדי להתחיל בעבודה של ועשו לי מקדש, צריך לפניכם לשוב בתשובה שלמה. ולהגיע לבסלחתי כדבריך. ואילו עד אז, ולרשע, מה אלוקים, מה לך לספר חוקי? ראיתי שיש שתי מילים מאוד חשובות. פסניש. אני אומר, זה פסניש? פסניש. פסניש זה איך מייבשים אותך. אתה מזיז מה שפסניש. זה לא מתאים. לא מתאים. לא מתאים. פסניש. פסניש. על כך נלמד את ההוראה מהדעה השלישית, שהציווי של ועשו לי מקדש לא יתבטל אף לרגע חס ושלום. ואף לפני התשובה אפשר וצריך לקיים את הציווי ועשו לי מקדש. ולהביא בכך בסופו של דבר לקיום של ושכנתי בתוכם. אבל מה יש ללמוד איתו תורה? קודם כל שיעשה תשובה. בסיסי. מה אתה בכלל לומד? אתה רק נותן לו כוח, מה אתה עושה איתו בכלל? אתם לא מכירים את הטענה הזו? נאמרת בינינו על עצמנו. ככה, בקלות. כי פסק אדמור הזקן, אדמור הזקן בהלכות תלמוד תורה פוסק, כי בסופו של דבר, שאף רשע סליחה צריך ללמוד תורה ולקיים מצוות, כי בסופו של דבר המאור שבה מחזירו למוטב. האדמור הזקן פוסק את זה לא, לא, כי הרשע לא קורא את האדמור הזקן. האדמור הזקן פוסק שעל הרב חובה לקיים וללמד אותו תורה. אבל החליטו להעיף אותו, אז תלכו לחפש כפרה על זה שהחלטתם. חובתך ללמד אותו תורה חלה גם אם הוא הרשע שברשעים. כי מצוות ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. חלה גם שיש חטא העגל בעולם, והטענה האלוקית לא של מנהל בית הספר, אפילו לא של מרן המפקח. הטענה האלוקית היא הרף ממני והשמיע. כשהקודש ברוך הוא קובע שהמצב האובייקטיבי הוא הרף ממני והשמיע. אין יהודי שלא שייך לבעשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. הזמן מאוחר. אני משאיר את זה לכם. ההמשך פה הוא פלאי. קחו את זה איתכם. הזהב, הדברים מוכחים לאט לאט, גם בעולם ההלכתי וגם בעולם הרעיוני, הם מדהימים. הזהב הוא בעלי התשובה, והכסף הוא הצדיקים, והנחושת, אלו הרשעים. והמקדש צריך להיבנות מכסף וזהב ונחושת, כי בלי זה אין ושכנתי בתוכם. כי שלוש הדעות האלה הן לא דעות למדניות במתי ניתן הציווי ומתי הייתה הנדבה. אלא הן שלושה שלבים בתוכי באיך אני יכול לייצר בתוכי ואיך אנחנו יכולים לייצר בתוכנו ושכנתי בתוכם. אני רוצה לקרוא את הסיום בגלל השעה המאוחרת. ממש את הסיום, את הסיום. האותיות תת ויוד. סליחה, רק האותיות. ההוראה. האותיות בלבד. ממש בסוף. יש הסוברים, ההוראה הלמדת איתה בעבודתנו המוכנית. יש הסוברים, זו הפסקה האחרונה. סליחה. יש הסוברים, או שאכן באמת ככו, שהם בדרגה של זהב וכסף. ולפיכך הם רוצים להתנתק מיהודים אחרים שהם בבחינת נחושת. זוכרים ששאלתי למה הפרשה נקראת ויקהל? רק אחרי השיחה הזאת הבנתי. המשכן הוא הויקהל. את המשכן אפשר לבנות רק בויקהל. אחד מגדולי העולם בעל המאור ושמש על התורה. מגדולי העולם. כותב על הפסוק, יש עוד פרשה שנאמרה ביקהל. אתם זוכרים איזו? פרשת קדושים תהיו. פרשת קדושים תהיו מתחילה במילים דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אני מודה שעד המאור ושמש לא הבנתי את הפסוק הזה. כי הסיפה רק מסבירה לי למה לא רלוונטי תמיש. מה כתוב ברישה? קדושים תהיו. למה? כי קדוש אני. נו, אז מה בעיה? רן, שאני קדוש, נו, מה? דוגמה אישית? משה, אני קדוש. תהיו עוד קדוש. באים חז"ל ועושים את זה פי אלף מסובך. הם אומרים, קדושים תהיו, יכול כמון? אז אני רואה שהם הרגישו גם את הבעיה. תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. אז מה אמרת? באמת, את הקושייה ידעתי לפניכם, מה אמרת? יש תשובות. תשמעו את המאור השמש, זה לא יאמן. המאור השמש אומר עדות אישית. אומר המאור השמש, הכי קדוש אני השם אלוקיכם, זה מדהים. הכי קדוש אני השם אלוקיכם, זה לא הסבר לקדושים תהיו בכלל. הרי כשאתה התחלת את הפרשה וראית שדבר עם כל אדם בני ישראל פרשת קדושים תהיו נאמרה בהקהל, אז בא לך לצעוק. ריבונו של עולם, אני מבין המון פרשות שיאמרו בהקהל. אתה יכול לתת לנו בהקהל פרשת מוקצה. אתה יכול לתת לנו בהקהל פרשת תפילין. כולם מניחים אותם תפילין שחור, הכל לבד. קדושים תהיו, ודאי שיש הבדלי דרגות. זה ניתן בהקהל? אומר המאור בשמש, קדושים תהיו בהקהל, כי קדוש לבד זה רק אני השם אלוקיכם. מה אתם תראו מה שם? אתה רוצה להיות קדוש לבד, אה? אז בוא תתחלק. יש רק לאחד אפשרות להיות קדוש לבד. אני ממה, כי הוא הכל. לא כי הוא לבד, כי קדושה פירושה הכל. רק אחרי השיחה פתאום תפסתי למה הפרשה הנוספת שנאמרה בהקל היא ביקל. אין אני במקום השירות. השירות היא לא הזהר. השירות היא שאני מבין שאי אפשר בלי טיפה אחת של נחושת בחוץ. כל עוד יש בחוץ, טיפה אחת של נחושת. אין פה בכלל בשחן כדי כוחי. אחרי, אז אין פה בכלל שחן לא רלוונטי על הפרשה. רק נסיים את המשפטים האלה, זה מדהים. יש לסוברים איך אמרנו שהם בדרגה של זהב וכסף, ולפיכך הם רוצים להתנתק מיהודים אחרים שהם בבחינת נחושת. לו יהי כדבריהם שאכן הם זהב וכסף ואחרים הם נחושת. בכל זאת עליהם לדעת שלצורך ושכנתי בתוכם עליהם להתאחד עם היהודים שבבחינת נחושת. אי אפשר להתקיים, להקים את המשכן מזהב ומכסף לבד. מצד שני, יש כאן הוראה עבור אלו המחשיבים את עצמם בבחינת נחושת. הם עלולים לחשוב מי אני ומה אני לגשת אל הקודש. עליהם לדעת שאף נחושת היא חלק מהמשכן. ועד רבה, יש מעלה בנחושת לעומת כסף וזהב. מה המעלה? א', האדמים. שהם היסוד של חצר המשכן. שבכך מתחילה ונעשית ההבדלה בין קודש לחול. ההבדלות הבאות הן כבר בתוך מתחם הקודש. אבל איפה מתחילה ונעשית ההבדלה בין קודש לחול? בפגישה, בחצר. המעבר מחול לקודש הוא המעלה הגדולה ביותר. הרי היו מנחושת. בית, אף יריעות המשכן, שאגב היו ממה? מעיזים. אף יריעות המשכן נתמכו על ידי יתידות מנחושת. שדווקא באמצעותם היה המשכן כאוהל בל יצען, בל יישא יתידותיו לנצח. עד כאן זה ויקל, וזה ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא להמשך המשכן.